השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת משה יצחק בן ליפא הלוי כאן, זיכרונו לברכה. משה עשה את דרכו בתשובה וזכה לעלות לישראל, הוא נפטר בדמי ימיו, אבל זכה ברוך השם לאחר פטירתו לילדים, נכדים ונינים נאמנים לארץ, לעם ישראל ולתורה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף פי זין במסכת יבמות. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים בעזרת השם בעמוד ב' בסוף פרק יש מותרות. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, לא יודע איך יצא כזה ארוך, 26 דקות, אבל כדאי לשמוע, זה שיעור מאוד חשוב. בואו נתחיל. אחרי שבמשנה הקודמת חזרנו לעסוק בדיני ייבום, היום אנחנו שוב חוזרים לנושא של אכילה בתרומה, או ליתר דיוק, אכילת תרומה על ידי אישה. ולגבי זה יש לנו משנה לא קצרה, ואז את הגמרא נחלק לשלושה חלקים. עכשיו, לפני שנתחיל את המשנה, נקדים שלוש הקדמות. הקדמה ראשונה זה שאישה לא אוכלת תרומה מעצמה, כלומר לא נותנים לה תרומה, אבל יש שלושה אנשים בחיים שלה שבזכותם היא כן יכולה לאכול. וזה אם יש לה אבא כהן, או בעל כהן, או זרע מבעל כהן, כלומר יתה נשואה לכהן, הבעל מת, אבל יש להם ילד או נכד או נכדה, לא משנה איזשהו צאצא מהבעל הכהן, גם אז היא ממשיכה לאכול בתרומה. אז שוב, אבא כהן, בעל כהן או זרע מבעל כהן, זו הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, ברגע שהגורם שמאכיל אותה נעלם מהחיים שלה, אז היא מפסיקה לאכול. כלומר, אם אבא שלה נפטר, או אם בעלה נפטר, או אם הזרע שנשאר לה מבעלה נפטר, גמרנו, היא כבר לא אוכלת. זו הקדמה שנייה. הקדמה שלישית, אותם גורמים שבזכותם אישה אוכלת, כלומר, אבא שלה, בעלה או זרע מבעלה, הם לא רק יכולים לאפשר לה לאכול תרומה, אלא גם להפך, הם יכולים גם למנוע ממנה לאכול תרומה. למשל, אם היא בת כהן, כלומר אבא שלה כהן, אבל היא הולכת ומתחתנת עם אדם שהוא לא כהן, אז עכשיו היא כבר לא אוכלת. כלומר, אנחנו רואים דוגמה שהבעל לא רק מאפשר לאכול, אלא גם מונע לאכול. ועולה בגמרא שכשיש סתירה בין שלושת הגורמים האלו, האבא, הבעל והזרע, אז ההיררכיה היא כזאת. הבעל הכי חזק, אחר כך הזרע, ורק אחר כך האבא. עוד פעם, בעל, זרע, אבא. מה זה אומר? זה אומר שכשבאים לבדוק האם אישה אוכלת תרומה או לא, אז בודקים לפי הסדר שאמרנו, הבעל, הזרע והאבא. כלומר, קודם כל בודקים האם יש לה בעל. אם יש לה בעל, הולכים לפי הבעל הנוכחי, ולא מעניין אותי אם יש לה ילדים או אם יש לה אבא. אם הבעל כהן היא אוכלת, אם הבעל לא כהן, היא לא אוכלת. נקודה. אם אין לה בעל, אז הדבר הבא שבודקים זה אם היה לה בעל ויש לה זרע מהבעל. אם יש לה זרע מהבעל, אז שוב, אם זה זרע מבעל כהן, אז היא אוכלת, ולא אכפת לי מי זה אבא שלה. אם יש לה זרע מבעל ישראל, אז היא לא אוכלת. וגם כן, לא אכפת לי מי זה אבא שלה. שלב שלישי, אם אין לה בעל וגם אין הזרע מבעל, רק אז בודקים את אבא שלה. אם אבא שלה כהן, היא אוכלת. אם אבא שלה לא כהן, היא לא אוכלת. שוב, בודקים קודם את הבעל, אחר כך זרע מהבעל, ורק אחר כך בודקים את האבא. זו הייתה הקדמה שלישית. הקדמה רביעית זה שאישה יכולה לנוע על פני הצירים האלו שלה, בעל, זרע, אבא, לשני הכיוונים. כלומר, למשל אם אישה היא בת כהן, אז כרגע היא אוכלת. אם היא אחרי זה מתחתנת עם ישראל, אז היא כבר לא אוכלת. אם הישראל הזה מת ואין לה ממנו ילדים, אז היא חוזרת אחורה למה שהייתה לפני זה, כלומר חוזרת לבית אביה ושוב היא אוכלת. כלומר, אפשר לנוע לשני הכיוונים. זו הקדמה רביעית, ועכשיו מתוך ההקדמות האלו נבין ממש בקלות את המשנה. המשנה מביאה שני מקרים כדוגמאות לעקרונות שעליהם דיברנו עכשיו, כשמקרה אחד מתחיל בבת ישראל, מקרה שני מתחיל בבת כהן, בשני המקרים נראה איך שאותה בת נעה בין מצב שהיא אוכלת ללא אוכלת לשוב אוכלת וכו'. אז מקרה ראשון זה לגבי בת ישראל, ובמקרה הזה יש חמישה שלבים. שלב ראשון, היא התחתנה עם כהן, אז כמובן היא אוכלת, הולכים לפי הבעל. שלב שני, הבעל הכהן שלה מת, אבל יש לה ילד ממנו, אז עדיין היא אוכלת. שלב שלישי, היא הלכה והתחתנה עם בעל שני, שהוא ישראל, אז היא מפסיקה לאכול, כי כמו שהקדמנו, הבעל יותר חזק מהזרע, והבעל ישראל, אז היא מפסיקה לאכול. שלב רביעי, גם הבעל השני מת, ויש לה ממנו ילד, גם עכשיו היא עדיין לא אוכלת. למה היא לא אוכלת? הרי כרגע היא מצב שבו אין לה בעלים בכלל, ויש לה שני ילדים, אחד מזרע כהן ואחד מזרע ישראל, אז למה אתה בוחר דווקא את הזרע ישראל ואומר שהיא לא אוכלת? אלא שעיקרון הוא שולחים לפי הזרע האחרון, וכיוון שהזרע האחרון היה של ישראל, היא לא אוכלת. ושלב חמישי, אם הזרע מישראל מת, אבל הזרע מהכהן עדיין חי, אז כמו שאמרנו בהקדמה, היא יכולה גם לנוע אחורה, זה מה שקורה כאן, היא חוזרת אחורה למצב שלה עם הזרע מהכהן, והיא שוב חוזרת לאכול. זו הייתה הדוגמה הראשונה. שימו לב שבמשנה זה טיפה יותר ארוך, כי במשנה מכניסים גם שלב של לוויים. כי לפי רבי מאיר, לישראל אסור לאכול מעשר ראשון, אלא רק ללוי, והעיקרון של זה דומה כמו לגבי תרומה, שהאישה של הלוי אוכלת, ואם יש לה זרע מלוי, אז גם היא אוכלת, אז המשנה מכניסה גם את המעשר ראשון בסיפור, אבל העיקרון הוא מה שאמרנו, ועד כאן המקרה הראשון. המקרה השני זה אותם עקרונות, אבל זה מתחיל בסדר הפוך, כלומר כאן מדובר בבת כהן, והתחתנה גם כן עם שני בעלים, אבל קודם ישראל ואז כהן, ואת זה נתאר בשישה שלבים. שלב ראשון היא בת כהן כאמור והיא אכלה בתרומה, אבל אז היא התחתנה עם ישראל ואז היא צריכה להפסיק לאכול, כי כאמור הבעל יותר חזק מהאבא והבעל שלה הוא ישראל. שלב שני הבעל הישראל שלה מת, אבל יש לה זרע ממנו, אז עדיין היא לא אוכלת, כי גם הזרע יותר חזק מהאבא. שלב שלישי התחתנה עם עוד בעל, והפעם זה בעל כהן, אז שוב היא חוזרת לאכול, כי כאמור הבעל יותר חזק מהזרע, כי נזכיר שהסדר הוא בעל, זרע, אבא, אז בעל יותר חזק מהזרע, והבעל כהן אז היא שוב אוכלת. שלב חמישי, גם הבעל הזה מת, אבל יש לה ממנו ילד, אז היא עדיין אוכלת, ולמה? אז כמו שאמרנו מקודם, אמנם אין לה בעלים, אבל יש לה שני זרעים, אחד מהבעל הראשון הישראל, ואחד מהבעל השני הכהן, וכמו שאמרנו, הולכים לפי האחרון, האחרון היה כהן, אז היא ממשיכה לאכול. שלב חמישי, מת הבן מהכהן, אז היא הולכת אחורה במסלול, והיא חוזרת להיות כמו כשהיה לבן רק מישראל, והיא לא אוכלת. ושלב שישי, אם גם הבן הזה מת, אז היא שוב חוזרת אחורה במסלול, וזה שכרגע יש לה רק אבא, היא חוזרת לבית אביה, והיא שוב אוכלת. זה התיאור במשנה, זה נשמע קצת ארוך, אבל תשמעו את זה עוד פעם, תראו שזה באמת פשוט לפי העקרונות שאמרנו בהקדמה, שהסדר הוא בעל זרע כהן, בודקים יש לה זרע ואם יש לה שני זרעים הולכים לפי האחרון, ורק אז בודקים אם יש לה אבא. ועד כאן העקרונות של ההקדמה והמשנה. ועכשיו את הגמרא כאמור נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה מקורות לזה שהיא חוזרת אחורה במסלול, גם שהיא חוזרת אחורה לבית אביה, וגם שהיא חוזרת אחורה לזרע האחרון, כלומר שאם הבן של הבעל האחרון מת, אז היא חוזרת לבן של הבעל הקודם. אז זה שהיא חוזרת חזרה לבית אביה, זה פסוקים מפורשים, כתוב בויקרא כ"ב, פסוק י"ב, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, כלומר אם היא מתחתנת עם ישראל, אז היא מפסיקה לאכול, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, אבל פסוק י"ג, אם היא התאלמנה והתגרשה, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, אז ושבה אל בית אביה כי נוריה מלחם אביה תאכל. אז זה פסוק מפורש שהיא חוזרת לבית אביה. מה לגבי זה שהיא גם חוזרת לזרע כהן, או אגב גם לזרע לא כהן, אז את זה לומדים מריבוי מפסוק י' ג', כי הפסוק מתחיל בעובת כהן, כי תהיה אלמנה, ואיך מרבים את זה? אז בהתחלה הגמרא מרבה את זה מהוו, עובת כהן, שלכאורה זה מיותר, אבל זה טוב רק לרבי עקיבא שדורש ווים, לכן אחרי זה הגמרא מרבה את זה מכל המילים אלו, עובת כהן, כל זה מיותר, הרי בפסוק הקודם כבר כתוב שמדובר על בת כהן, מספיק היה לכתוב וכי תהיה אלמנה וכולי, אלא עובת כהן מרבה שהיא חוזרת לא רק לאביה, אלא גם לזרע הקודם, וזה היה החלק הראשון. בשביל החלק השני נקדים שתרומה זה כמובן לא הדבר היחיד שכהנים אוכלים, הם אוכלים עוד דברים, בין השאר גם חזה ושוק. כלומר, כשכל אדם מקריב קורבן שלמים למקדש, אז מתוך זה הוא צריך להוציא את החזה והשוק ולתת לכהן, ואז מבחינת הכהן זה כמו תרומה, הוא אוכל את זה, אשתו, הבנים והבנות שלו. ועכשיו לשאלה. כשאישה הפסיקה לאכול תרומה, ואז חזרה לאכול תרומה, האם כשהיא חוזרת, היא חוזרת לא רק לאכילת תרומה, אלא גם לאכילת חזה ושוק. ולגבי זה, הגמרא מביאה שתי ברייתות, ברייתה אחת במילה תנו רבנן בשליש העליון של עמוד א', וברייתה שנייה בערך בשליש התחתון במילים אמר רב עדא בר אהבה תנא. ויש הבדל בין שתי הברייתות. הברייתה הראשונה מדברת על מצב שהיא חוזרת לבית אביה, והיא אומרת שבמקרה כזה היא לא חוזרת לאכול חזה ושוק, אלא רק תרומה. לעומת זאת, הברייתה השנייה מדברת על מצב שהיא חוזרת לזרע כהן, למשל שהיא הייתה נשואה לכהן והיה לה ממנו ילד והבעל מת והמשיכה לאכול בגלל הילד, אבל אז היא התחתנה עם ישראל והפסיקה לאכול, ואז הישראל מת, ואז היא שוב חוזרת לזרע כהן וחוזרת לאכול, ועל זה הברייתא אומרת שהיא חוזרת לא רק לתרומה אלא גם לחזה ושוק של שלמים. אז עוד פעם, הברייתא הראשונה אמרה שכשהיא חוזרת לבית אביה היא לא חוזרת לחזה ושוק, הברייתא השנייה אמרה שלעומת זאת כשהיא חוזרת לזרע כהן אז היא חוזרת גם לחזה ושוק. אלה הברייתות, ועכשיו נראה מה המקורות לזה. אז לגבי הברייתא הראשונה, שכשהיא חוזרת לבית אביה היא לא חוזרת לחזה ושוק, הגמרא מביאה חמישה מקורות. המקור הראשון זה של רב חיסטה, וזה מפסוק י"ב שקראנו מקודם, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. עכשיו, הפשט לכאורה זה שהיא לא אוכלת תרומה, אבל אומר רב חיסטה, את זה אפשר ללמוד מהפסוק הבא, פסוק י"ג, שאומר שאם היא התאלמנה, אז היא חוזרת לאכול תרומה, משמע שעד עכשיו היא לא אכלה. אז לתרומה לא צריך את פסוק י"ב, אז על מה הוא מדבר? אומר רב חיסטה, הוא מדבר על חזה ושוק, שאת זה היא לא אוכלת, והיא לא אוכלת אוכלת לעולם, כלומר מה שפסוק י' ג' אומר שהיא חוזרת לאכול, זה לגבי תרומה, פסוק י' ב' מדבר על קודשים, ואת זה היא לא חוזרת לאכול, זה המקור הראשון. שלושת המקורות הבאים של רב נחמן, רב ספרה ורב פאפה הם כולם לומדים מהפסוק הבא, מפסוק י' ג' שזה כאמור מדבר על השיבה שלה, שאם בעלה נפטר אז ושווה על בית אביה כינוריה, מלחם אביה תאכל, ושלושתם לומדים את זה בצורות שונות מהמילים מלחם אביה. רב נחמן לומד את זה מהאות מם, מלחם, והוא מדייק חלק מהאוכל של אביה ולא כל האוכל של אביה, כלומר היא חוזרת לתרומה אבל לא לחזה ושוק, זה המקור השני, עוד מעט נראה על זה דיון קצר בסוגריים. המקור השלישי רב ספרה קצת אחרי אמצע העמוד, הוא לומד את זה מעצם זה שכתוב כאן לחם, שזה אומר שמדובר פה דווקא על תרומה, שזה בדגן, לעומת זאת חזה ושוק, שזה לא דגן, אלא בשר, על זה הפסוק לא מדבר, לזה היא לא חוזרת, והמקור הרביעי זה של רב פאפה, וזה מזה שכתוב מלחם אביה, כלומר, היא חוזרת דווקא לדבר ששייך לאביה הכהן, שזה תרומה, ואילו חזה ושוק, אמנם אבא שלה אוכל את זה, אבל זה לא שלו, זה של קודשים, הוא רק מקבל את זה בשלוחן גבוה, אז על זה הפסוק לא דיבר, והיא לא חוזרת. אלה היו מקורות 2, 3 ו-4, כאמור, עוד מעט נראה דיון על 2, אבל לפני זה בואו נראה את מקור 5, וזה של רבה, והוא לומד את זה מפסוק אחר לגמרי, וזה הפסוק שמדבר על חזה ושוק, בויקרא י' פסוק י' ד', ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, ומהמילה איתך הוא לומד שהבנות אוכלות רק כל עוד הם איתך עם האבא, אבל אם הם התחתנו, אז הם כבר לא אוכלות לעולם, והם לא חוזרות, וזה היה 5 המקורות לזה שאם אישה ולבית אביה, היא אמנם חוזרת לתרומה, אבל לא לחזה ושוק. ועכשיו, לפני שנעבור לברייתא השנייה, רק נעיר בסוגריים לגבי המקור השני שראינו, מי לחם ולא כל לחם, מתקיף רמי בר חמה. והוא שואל, נכון, יש כאן איזשהו מיעוט, היא חוזרת לבית אביה, אבל לא להכל, אבל מי אמר שאתה צריך למעט דווקא חזה ושוק? יש גם משהו אחר שאפשר למעט, וזה הפרת נדרים. כידוע, בת כל עוד היא קטנה או נערה, אז אם היא עשתה נדר, אבא שלה יכול להפר לה. אם היא תרסה, אז בזמן האירוסין, אבא שלה והבעל ביחד יכולים להפר לה. ואם היא כבר נישאה, אז כבר רק הבעל מפר ואבא לא מפר. והדין הוא שאם היא התאלמנה, אפילו שהיא עדיין קטנה או נערה, היא לא חוזרת לאבא מהבחינה הזאת. אז מתקיף רמי בר חמה, אולי זה מה שנלמד מהאות מם, כלומר לדייק שהיא אמנם חוזרת לבית אביה, אבל לא לגבי הכל, לא לגבי הפרת נדרים. זו התקפה של רמי בר חמה, אבל עונה הגמרא, יש ברייתא מפורשת, תנא דבי רבי ישמעאל, שהוא אומר שלזה לא צריך מקור, זה מובן מאליו. יש דבר אחר שהוא לא מובן מאליו, וזה אם היא התארסה, והאבא שלח אותה עם שליח לבעל בשביל שהיא גם תינסה, והבעל נפטר בדיוק בשלב הזה כשהיא כבר יצאה מבית אביה עם השליחים אבל עוד לא הגיעה לבעל, לזה באמת צריך מקור שהיא לא חוזרת לבית אביה, והוא מביא לזה מקור אחר, אבל לעצם זה שאם היא כבר נישאה, היא לא חוזרת לבית אביה לגבי נדרים, לזה מפורש בברייתא שלא צריך מקור, לכן התקפה של רמי בר חמה יורדת, ומהמילה מלחם אפשר ללמוד שהיא חוזרת לתרומה, אבל לא לחזה ושוק. כל זה היה בסוגריים, ועד כאן הדיון לגבי הברייתא הראשונה, מה המקור לזה שכשהיא חוזרת לבית אביה, היא חוזרת לתרומה ולא לחזה ושוק. ועכשיו לברייתא השנייה. ברייתא השנייה כאמור אמרה שכשהיא חוזרת לא לבית אביה, אלא לזרע הכהן, אז היא כן חוזרת לחזה ושוק. עכשיו, שואל את זה רב מורדכי, קושייה מתבקשת, הרי ראינו בחלק הראשון, שמאיפה למדנו שיש בכלל דבר כזה שהיא חוזרת לזרע הכהן? למדנו את זה מריבוי בפסוק י' ג', הפסוק י' ג', כלומר הפסוק של חוזרת לבית אביה. אז אם כשהיא חוזרת לבית אביה היא לא חוזרת לחזה ושוק, אז מה פתאום שכשהיא חוזרת לזרע הכהן היא פתאום כן חוזרת לחזה ושוק? הרי אם ב' נלמד מאלף, ובאלף אין את הדין הזה, אז למה שבבית יהיה את הדין הזה? זו הקושייה של רב מורדכי, אבל עונה לו רבשי, זה לא קשה, כי הרי מאיפה למדנו שהיא לא חוזרת לחזה ושוק? לפי שלושת המקורות האמצעיים, למדנו את זה ממיעוט בפסוק, אז אומר רבשי שהמיעוט הזה מתייחס רק למה שמפורש בפסוק, אבל זה שהיא חוזרת לזרע כהן, זה לא מפורש בפסוק, אלא זה מריבוי, וממילא המיעוט לא מתייחס לזה, ולכן היא חוזרת גם לגבי חזה ושוק. זה הסבר של רבשי, שימו לב שלכאורה זה מתייחס לשלושת המקורות האמצעיים, לא למקור הראשון שלמד מפסוק י' ב' בכלל, ולא למקור החמישי שלמד מויקרא, אבל לפי המקורות האלו לכאורה קושייה עוד יותר פשוטה. נכתוב על זה הערה בחוברת ובאתר, וזה היה לגבי הברייתא השנייה, ועד כאן החלק השני של השיעור, שלמדנו שכשהיא חוזרת, אז אם היא חוזרת לבית אביה, היא חוזרת לתרומה ולא לקודשים, לא לחזה ושוק, אם היא חוזרת לזרע כהן, היא חוזרת גם לחזה ושוק. החלק השלישי זה 10 שורות לפני סוף עמוד א', וכאן הגמרא מביאה עוד ברייתא, שאומרת ששומרת יבם, ומעוברת לא חוזרות לאכול. כלומר, למשל, בת כהן שהתחתנה עם ישראל, אז היא עכשיו כרגע לא אוכלת, ואז הישראל מת, אבל אין לה ילדים והיא צריכה ייבום, אז כל עוד היא עדיין שומרת יבם, כל עוד היא עדיין מחכה לייבום, היא עדיין לא חוזרת לאכול. זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו שאם יש לה ילד, אז היא לא חוזרת לאכול, אז הברייתא מחדשת שגם אם הילד עוד לא נולד, אלא היא רק מעוברת, עדיין כבר בשלב הזה היא לא חוזרת לאכול. אלה שני הדברים שהברייתא אמרה, שוב, שומרת יבם ומעוברת, לא חוזרת לאכול, ועכשיו מה שנשאר לנו זה לראות מה המקור לזה. אז לגבי שומרת יבם, זה מאוד פשוט, אומרת הברייתא, כתוב בפסוק י"ג שקראנו כבר הרבה, ושב אל בית אביה כינוריה, ואילו שומרת יבם, לא ממש שב אל בית אביה עדיין, היא עדיין תלויה ביבם, האם הוא יחלוץ לה, ייבם אותה, אז היא לא נחשבת שהיא שבה, ולכן היא לא חוזרת. זה לגבי שומרת יבם, שמנו את זה בצד. עכשיו, לגבי מעוברת. מניין שגם אם היא רק מעוברת, זה נחשב שיש לה כבר זרע מישראל, והיא לא חוזרת לאכול. הדיון לגבי זה הוא קצת יותר מורכב, ונחלק אותו לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה סוג של הקדמה של משהו שיעלה רק בהמשך, וזה שנעשה עכשיו השוואה בין שני תחומים שבהם צריך לבדוק האם אישה שהתחתנה ובעלה מת, האם יש לה ילדים. תחום אחד זה התחום שלנו, של תרומה, שאם היא בת כהן שהתחתנה עם ישראל והישראל מת, אז אם יש לה ילדים היא לא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה, ואם אין לה ילדים היא חוזרת. התחום השני זה האם אותה אישה צריכה ייבום. כידוע, אם בעלה מת, אם יש לה ילדים אז היא לא צריכה ייבום, אם אין לה ילדים אז היא צריכה ייבום. אז לגבי שני התחומים אלו צריך לבדוק האם יש לה ילדים או לא. עכשיו, אם יש לה ילדים שנולדו, חיים ובריאים, אז ודאי שלגבי שני התחומים זה אותו דבר, זה נחשב שיש לה ילדים, כי יש לה ילדים, זה ברור. השאלה היא לגבי מקרי קצה, ונראה שני מקרים כאלו כרגע. מקרה קצה ראשון זה שכשהבעל מת היה לה ילד, אבל אחר כך הוא מת. מקרה קצה שני זה שהיו לה שני בעלים, מהראשון יש לה ילד ומהשני אין, והשאלה היא האם ילד נחשב לה גם לשני. זה בקצרה, עוד שנייה נסביר. עוד פעם, מקרה קצה ראשון זה שכשהבעל מת, יש לה ילד, אבל אחרי זה הוא מת. מקרה קצה שני זה שהיה לה ילד מהבעל הראשון שלה שמת, האם זה נחשב לה גם לבעל השני? אלה שני המקרים שאנחנו רוצים לבדוק האם זה נחשב שיש ילד או לא. ולפני שממש נסביר אותם רק נקדים, שיש הבדל בין שני המקרים בהשוואה בין ייבום לבין תרומה. כלומר, שבמקרה הראשון שהילד מת, אנחנו נראה שלייבום זה נחשב, לתרומה לא. לעומת זאת, במקרה השני, התינוק של הבעל הראשון שמת, זה מתהפך, שלתרומה זה נחשב ולייבום לא. עוד פעם שנזכור, כשהילד מת, לייבום זה נחשב ולתרומה לא, כשהתינוק של הראשון, לתרומה זה נחשב ולייבום לא. עד כאן אמרנו את זה ככותרות, עכשיו נסביר יותר. אז המקרה הראשון זה שהילד מת, ואמרנו שלייבום זה נחשב לתרומה לא. מה הכוונה? אז לגבי ייבום, הכוונה היא שכשבעלה מת, היה לה ילד, וממילא היא פטורה מייבום, והדין הוא שגם אם אחרי זה הילד פתאום ימות, כך שכרגע אין לה כבר זרע מהבעל, עדיין זה נחשב שיש לה ילד, והיא עדיין פטורה מייבום. זה לגבי ייבום. לעומת זאת, לגבי תרומה, כמו שהערכנו כל השיעור הזה, אם יש לה ילד, למשל, היא הייתה נשואה לכהן והכהן מת והיה לה ממנו ילד, אז כל עוד הילד חי, אז היא אוכלת בתרומה, אבל ברגע שהילד מת, אז זה נחשב שכבר אין לה ילד והיא מפסיקה לאכול תרומה. זה לגבי המקרה הראשון. שוב, אם הילד מת, לייבום זה עדיין נחשב שיש לה ילד, לתרומה כבר לא. המקרה השני זה כאמור אם היו לו שני בעלים ויש לה ילד רק מהראשון, וכאן כאמור זה מתהפך שדווקא לתרומה זה נחשב ולייבום לא. מה הכוונה? אז לגבי תרומה, הכוונה היא שבת כהן שעד עכשיו אכלה תרומה, הלכה והתחתנה עם שני ישראלים ומהראשון יש לה ילד, כלומר כמובן לא בבת אחת, אלא התחתנה עם הישראלי הראשון והפסיקה לאכול תרומה, נולד ילד, הבעל מת והתחתנה עם עוד ישראלי ולא נולד לה ממילא ילד, ואז גם הוא מת, כך שכרגע היא נשארה רק עם הילד של הבעל הראשון. הדין הוא שהיא לא חוזרת לבית אביה לאכול תרומה, כלומר אפילו שמאז הבעל הראשון כבר היה לה עוד בעל שממנו אין לה ילד, בכל זאת הילד של הבעל הראשון עדיין נחשב לגבי תרומה והיא לא אוכלת. זה לגבי תרומה, שהילד מהבעל הראשון כן נחשב. לעומת זאת, לגבי ייבום, הילד מהבעל הראשון לא נחשב. מה הכוונה? אז שוב, מדובר שהתחתנה עם שני בעלים, מהראשון יש לה ילד ומהשני אין לה, אז הדין הוא שהיא צריכה ייבום או חליצה על השני, ואנחנו לא אומרים שזה שיש לה ילד מהבעל הראשון פותר אותה מייבום. כל בעל לגבי ייבום וחליצה עומד בפני עצמו. אז שוב, כשיש לה ילד מהבעל הראשון, לתרומה זה נחשב, לייבום זה לא. עד כאן הדינים, מה נחשב למה? ועכשיו נקפוץ לשורה החמישית בעמוד ב', ושם הגמרא שואלת מה המקור לדינים אלו שהרגע הזכרנו, והיא שואלת את זה בצורה יותר מתוחכמת. היא אומרת, לכאורה אפשר לעשות ארבעה קל וחומרים שידחו את הדינים שאמרנו. כלומר, יש לנו כאמור שני מקרים שאנחנו בודקים אותם. מקרה אחד זה הילד שמת, מקרה שני, ילד של הבעל הראשון. עכשיו, בואו נסתכל רגע על המקרה של ילד של הבעל הראשון. שם אמרנו שלתרומה הילד נחשב ולייבום לא. מזה לכאורה אפשר לקחת עיקרון כללי יותר, שבתרומה אנחנו יותר מחשבים את הילדים מאשר בייבום. זה העיקרון שאפשר ללמוד מהמקרה השני, כלומר מהמקרה של תינוק של הבעל הראשון. ועכשיו בואו ניקח את העיקרון הזה וניישם אותו על המקרה הראשון, כלומר על הילד שמת, ונעשה איתו קל וחומר. ואפשר לעשות כאן שני קל וחומרים הפוכים. כלומר, מצד אחד אפשר לומר שאם בתרומה אנחנו יודעים שילד שמת כבר לא נחשב, אז בואו נעשה קל וחומר מתרומה לייבום, שבטח שבייבום הוא לא נחשב, כי הרי אמרנו שהנחת היסוד שבתרומה ילדים יותר נחשבים, אז אם בתרומה הוא לא נחשב, בטח שהוא לא נחשב לייבום. זה מצד אחד. מצד שני, אפשר גם לעשות בדיוק בכיוון הפוך, ולומר שאם אנחנו יודעים שבייבום ילד שמת כן נחשב, אז קל וחומר שגם בתרומה הוא כן נחשב, כי הרי כאמור, הנחת היסוד שלנו זה שבתרומה ילדים יותר נחשבים מאשר בייבום. אז לכאורה אפשר לעשות קל וחומר לשני הכיוונים, ולהשוות את הדינים של תרומה וייבום, או שבשניהם לא יחשב, או שבשניהם יחשב. אז מה המקור לזה שדווקא בתרומה הוא לא נחשב, ובייבום הוא נחשב? זו השאלה לגבי המקרה הראשון של זרע שמת. עכשיו, את כל אותו מהלך אפשר גם לעשות הפוך לגבי המקרה של ילד מבעל ראשון. כלומר, מקודם במהלך הראשון, הסתכלנו קודם כל על המקרה השני של ילד מבעל ראשון, ומתוך זה יצאנו מנקודת הנחה שבתרומה ילדים יותר משפיעים מאשר בייבום, ואז את העיקרון הזה לקחנו חזרה למקרה הראשון, ילד שמת, והשתמשנו בזה לקל וחומר. עכשיו, בואו נעשה מהלך בדיוק הפוך. נסתכל קודם על ילד שמת, ששם הדינו שהוא נחשב דווקא לייבום ולא נחשב לתרומה, ומתוך זה נלמד עיקרון הפוך למה שאמרנו מקודם, כלומר נאמר שדווקא בייבום ילדים נחשבים יותר מאשר בתרומה, ואז ניגש למקרה השני של ילד מהבעל הראשון, ונעשה שם את שני הקל וחומרים ההפוכים. כלומר, מצד אחד נאמר שאם בתרומה ילד של הבעל הראשון נחשב, אז קל וחומר שהוא נחשב לייבום, כי כאמור כרגע הנחת העבודה שלנו שדווקא בייבום הוא יותר נחשב, אז אם בתרומה הוא נחשב ודאי שהוא נחשב לייבום, או מכיוון הפוך נאמר שאם בייבום ילד מבעל ראשון לא נחשב, אז בטח שהוא לא נחשב בתרומה, כי כאמור בייבום ילדים יותר נחשבים. אז גם כאן השאלה היא בעצם, למה אתה אומר שפה כן ופה לא? בואו נשווה ביניהם על ידי קל וחומרים. זו המסגרת הכללית של כל המהלך של הגמרא בעמוד ב', כשבעצם השאלה היא, מה המקור לזה שבשני המקרים שאמרנו, הדין הוא כמו שאמרנו, שלגבי ילד שמת הוא נחשב לייבום אבל לא נחשב לתרומה, ולגבי ילד של הבעל הראשון, להפך, הוא נחשב לתרומה ולא נחשב לייבום. אז בואו נראה את המקורות. אז לגבי זה שאם הילד מת בכל זאת הוא כן נחשב לייבום, זה כי דרכי הדרכינום, לא יכול להיות שאם הבעל מת ויש לילד, ועל סמך זה ידע שהיא פטורה מייבום והלכה והתחתנה, לא יכול להיות שאם אחרי זה הילד מת, פתאום נאמר לה, בעצם את כן צריכה ייבום והחתונה שלך בטלה למפרע, אלא ודאי שברגע שהיה ילד, היא פטורה גם אם אחרי זה הוא מת. זה לגבי כשהילד מת, זה נחשב לייבום. לגבי זה שאם הילד מת, זה לא נחשב לתרומה, את זה לומדים מזה שכתוב לגבי תרומה, וזרע אין לה, וברגע שהוא מת, זה נחשב שאין הזרע והיא מפסיקה לאכול. זה לגבי כשהילד מת. לגבי ילד מבעל ראשון, אז לגבי זה שבייבום זה לא נחשב, היא צריכה ייבום גם מהבעל השני, את זה לומדים היא, ובן אין לו, והרי מהבעל השני אין לה בן. זה שיש לה בן מהבעל הראשון, זה לא קשור. ולגבי זה שבתרומה זה כן נחשב, כי כתוב בתרומה כאמור, וזרע אין לה, והרי יש לה זרע מהבעל הראשון, והיא חוזרת אליו. עד כאן כל עמוד ב', השאלות למה לא לעשות קל וחומרים אחד לשני, מה המקור לזה שהדין הוא כמו שאמרנו, כשכל זה נזכיר הוא רק הקדמה על הסוגיה שלנו, אבל לפני שנזכיר מה הסוגיה שלנו, בואו רק נזכר עוד פעם אחת בעיקרון, אמרנו שגם לגבי ייבום וגם לגבי תרומה צריכים לבדוק האם יש לילדים, וראינו שני מקרי קצה, א', אם יש לילד אבל אחרי זה הוא מת, וב', אם יש לתינוק מהבעל הראשון, ואמרנו שלגבי המקרה הראשון שיש לילד ואז הוא מת, זה נחשב לייבום אבל לא לתרומה, כלומר לכאורה בייבום ילדים יותר משפיעים, לעומת זאת לגבי הילד של בעל הראשון, הדין הוא הפוך, שזה נחשב לתרומה, אבל לא לייבום. עד כאן ההקדמה וסיימנו עם עמוד ב', ועכשיו חזרה לעמוד א' לסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו זה כאמור לגבי מקרה קצה נוסף, וזה אישה מעוברת, כלומר בת כהן שהייתה אוכלת בתרומה, ואז היא הלכה והתחתנה עם ישראל, ולא נולד להם עדיין ילד, אבל היא כן נכנסה להיריון, ואז הבעל מת. האם זה נחשב שיש לה זרע מהבעל לישראל ולכן היא ממשיכה לא לאכול? או שזה לא נחשב זרע ויכולה לחזור לאכול בבית אביה? זו השאלה, ועל זה הברייתא אמרה, זה נחשב ילד והיא לא חוזרת לבית אביה. זה הדין בברייתא, והשאלה היא מה המקור של זה, והברייתא עצמה מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה לעשות קל וחומר מייבום, כי הרי בייבום הדין של מעוברת הוא ברור. מעוברת זה נחשב שיש לה ילד והיא פטורה מייבום. אם אלה מציעה הברייתא, אם בייבום הוא בר נחשב ילד, אז בטח שהוא נחשב גם לגבי תרומה. למה זה בטח? למה זה קל וחומר? בגלל כל ההקדמה שאמרנו, כי הברייתא כרגע לוקחת את המקרה השני שדיברנו עליו, המקרה של הילד מהבעל הראשון, ששם אמרנו שבתרומה הוא נחשב ובייבום לא. ומזה היא לומדת את העיקרון שבתרומה ילדים יותר נחשבים מאשר בייבום, וממילא אם עובר נחשב לייבום, כל שכן שהוא נחשב לתרומה, כי בתרומה אנחנו יותר מחשבים ילדים. זה הקל וחומר שהברייתא מציעה, אבל הברייתא עצמה דוחה אותו, והתחייה די מתבקשת לפי כל מה שראינו מקודם, כי זה נכון שלגבי המקרה של ילד של הבעל הראשון, הוא נחשב לתרומה ולא לייבום, כך שלכאורה בתרומה יותר קל להחשיב ילדים מאשר ייבום, אבל הרי לגבי המקרה הראשון, לגבי ילד שמת, זה הפוך, הוא נחשב לייבום ולא לתרומה, ולכן אין כאן קל וחומר. יכול להיות שכמו שילד שמת נחשב לייבום ולא לתרומה, גם עובר נחשב לייבום ולא לתרומה, ובזה דחינו את המקור הראשון. אי אפשר ללמוד את זה מקל וחומר, וכל ההקדמה שהבאנו מקודם היה רק בשביל הדבר הזה, בשביל הקל וחומר הזה. ועכשיו, כשדחינו את הקל וחומר, אנחנו עוברים למקור השני. שוב, מקור למה? מקור לזה שעובר נחשב ילד לגבי תרומה, ואם היא מעוברת, היא לא חוזרת לבית אביה. המקור הוא, ושווה אל בית אביה כנעוריה. היא חוזרת לבית אביה רק אם היא כמו שהייתה בנעוריה, כלומר, לא בהיריון. עכשיו שהיא בהיריון, זה כבר לא כמו כנעוריה, והיא לא חוזרת לבית אביה. ועד כאן הסעיף השני. המקור לזה שמעוברת זה נחשב שיש לה ילד והיא לא חוזרת לבית אביה. הסעיף השלישי והאחרון זה מה צריכותה. כלומר, בעצם למדנו שני דברים. גם שאם יש לה ילד היא לא חוזרת לבית אביה, וגם שאם היא מעוברת היא לא חוזרת לבית אביה. למה הפסוק צריך להשמיע את שניהם? לכאורה אפשר ללמוד מאחד לשני. אומרת הגמרא, לא, יש צריכותה. כי אם היה לנו רק אחד, לא היינו לומדים את השני. כי מצד אחד, אם היה כתוב רק שאם יש לה ילד היא לא חוזרת, היינו חושבים שזה דווקא כי ילד זה ממש דבר נפרד, זה שינוי משמעותי, אבל עובר, זה עדיין הגוף שלה, היא פשוט השמינה קצת, אז אולי זה לא נחשב שיש לה ילד והיא חוזרת לבית אביה. כמה שמלן שלו, ומצד שני, אם היה כתוב שכשיש עובר היא לא חוזרת, היינו חושבים, טוב, זה בגלל שזה ממש עשה לה שינוי משמעותי בגוף שלה, בגלל זה היא לא חוזרת, אבל אם יש לה ילד, אז אמנם היה זמן שהיא השתנתה, אבל עכשיו היא חזרה כבר לעצמה, זה שיש פה עוד בן אדם, זה כבר לא משפיע עליה, והיא יכולה לחזור לבית אביה, כמה שמלן שהיא לא חוזרת, לא כשהיא רק מעוברת, ולא כשכבר נולד ילד. וזה היה הסעיף השלישי, הצריכותה, ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', את כל ההמשך עד סוף הפרק כבר ראינו, ובזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, שמעוברת ושומרת יבם לא חוזרות לאכול בבית אביהם, והדרן הלך פרק יש מותרות, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חזרנו היום לעסוק באישה שאוכלת תרומה, ולפני שהתחלנו קדמנו כמה הקדמות, וזה שא' אישה יכולה לאכול תרומה על ידי שלושה גורמים, וזה עם אבא של הכהן, הבעל של הכהן, או אם יש לה זרע, כלומר צאצא מכהן. דבר שני, אם הגורם שמאכיל אותה נעלם, אז היא מפסיקה לאכול. דבר שלישי, הגורמים האלו יכולים גם לא רק להכיל אותה, אלא גם למנוע ממנה. למשל, אם אבא שלה כהן, אבל התחתנה עם ישראל, אז היא כבר לא אוכלת. ואמרנו שההיררכיה זה בעל, זרע, אבא. כלומר, קודם בודקים אם יש לה בעל, והולכים לפיו. אם אין, אז בודקים את הזרע מבעל שהיה לה, ורק אם אין, אז בודקים מאבא שלה. והקדמה רביעית אמרנו שהיא יכולה לנוע לשני הכיוונים. כלומר, יכולת שבהתחלה היא לא אכלה, ואז היא אוכלת, ואז שוב לא אוכלת, ושוב אוכלת, וכן הלאה. ואז מתוך כל זה ראינו את המשנה, והמשנה דיברה על שני מקרים. מקרה אחד זה לגבי בת ישראל, שהתחתנה עם שני אנשים, הראשון היה כהן והיא אכלה, ואז הוא מת והיא עדיין אכלה כי היה לזרע, אבל אז היא התחתנה עוד פעם עם השני שהוא לא כהן, אז היא הפסיקה לאכול, וגם כשהוא מת היא עדיין לא אכלה כי היה לזרע, והולכים לפי הזרע השני, אבל כשהזרע השני מת, אז היא חוזרת לזרע הראשון מהכהן, ואז אם הוא קיים, אז היא חוזרת לאכול, זה מקרה ראשון. מקרה שני זה להפך, מדובר בבת כהן שאכלה, והיא גם התחתנה עם שני בעלים, רק שהראשון לא כהן והשני כהן, אז בהתחלה היא הפסיקה לאכול, וגם כשהוא מת היא עדיין לא אכלה כי היה לזרע, ואז היא התחתנה עם כהן, אז היא חזרה לאכול, וכשהוא מת היא עדיין אכלה כי היה לזרע, והולכים לפי הזרע האחרון, ורק כשהוא מת, אז היא חוזרת לזרע הקודם מהישראל ומפסיקה לאכול, ואם גם הוא מת, אז היא חוזרת לבית אביה ושוב אוכלת. זה היה במשנה. את הגמרא חילקנו לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו מה המקור לזה שהיא חוזרת אחורה, אז זה שהיא חוזרת לבית אביה זה פסוקים מפורשים, כתוב בויקרא כף ב', פסוק י' ב' זה כשהתחתנה היא מפסיקה לאכול, ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתחומת הקודשים לא תאכל, ופסוק י' ג' אם היא מתאלמנת אז היא חוזרת לבית אביה, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושב אל בית אביה כי נוריה מלחם אביה תאכל. זה המקור שהיא חוזרת לזרע כהן, את זה לומדים מתחילת פסוק י' ג', כתוב ובת כהן, אז או שהוו מיותרת או שכל העסק מיותר, ומרבים מזה שהיא גם חוזרת לזרע כהן, זה היה החלק הראשון. בחלק השני אמרנו שכשהיא חוזרת, אז אם היא חוזרת לבית אביה, היא חוזרת לתרומה, אבל לא לחזה ושוק של שלמים, ובנו זה חמישה מקורות, אחד בפסוק י' ב', היא בתרומת הקודשים לא תאכל, וזה מתייחס לחזה ושוק, עוד שלושה מקורות מפסוק י' ג' שממעטים את זה בשלוש צורות שונות מהמילים מלחם אביה, ומקור חמישי מויקרא י', פסוק לגבי חזה ושוק, כתוב שם, ובניך ובנותיך איתך, הם אוכלים רק כשהם איתך, ברגע שהתחתנה, היא כבר לא אוכלת וכבר אי אפשר לחזור, זה כשהיא חוזרת לבית אביה, אבל אם היא חוזרת לזרע כהן, אז היא כן אוכלת, ורבה שיסביר כי המיעוטים מתייחסים רק למה שמפורש בפסוק, ולא למה שריבינו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו ברייתא שאומרת ששומרת יבם ומעוברת גם כן לא חוזרת לאכול בבית אביה. את שומרת יבם למדנו מבשבה אל בית אביה, וכאן היא לא שב, היא עדיין מחכה ליבם. לגבי המקור למעוברת, חילקנו את הדיון לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הקדמנו שגם לגבי איבום וגם לגבי תרומה צריכים לבדוק אם יש לה ילדים, ואמרנו שאם היה לה ילד שמת, אז באיבום זה נחשב, בתרומה לא. אם יש לה ילד מהבעל הראשון, אז להפך, בתרומה זה נחשב, באיבום לא. וראינו את המקור לכל זה, זה כל עמוד ב', זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני חזרנו לשאלה, מניין שאם יש לה עובר היא לא חוזרת לבית אביה, ברייתא הציעה שני מקורות, מקור אחד זה קל וחומר מייבום, שאם בייבום עובר נחשב אז ודאי שבתרומה עובר נחשב, אבל הגמרא דחתה את זה כי הקל וחומר בנוי על ההנחה שבתרומה מחשבים יותר את הילדים מאשר בייבום, ואת זה למדו מאם יש ילד לבעל הראשון, אבל הרי לגבי אם יש ילד שמת, בזה דווקא אמרנו שזה הפוך, שבייבום זה נחשב ובתרומה לא, אז אולי אותו דבר גם מעוברת נחשב בייבום ולא בתרומה, לכן הברייתא הביאה מקור שני, וזה ושב אל בית אביה כי נעוריה, כמו שהייתה בנעוריה, לא בהיריון, ואילו עכשיו היא בהיריון, לכן היא לא חוזרת לבית אביה. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי והאחרון היה צריכותה, למה צריך גם פסוק שמלמד שאם יש לה ילד היא לא חוזרת לבית אביה, וגם אם היא רק בהיריון, ראינו את הצריכותה, כל טוב.